שלום לכולם, אומנם אנחנו מה שנקרא מרחוק בחסות הזום, אבל שלא יהיה ביטול תורה. והשיעור הזה כנראה מאוד חשוב, כי היו לו הרבה מניעות וכולי, אז בעזרת השם יתברך. אנחנו, אף על פי שאנחנו מרחוק, יש מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, ואנחנו בעזרת השם בשבת פרשת תצווה. אנחנו יודעים שהשבת היא מרכז השבוע, כפי שלימד לנו כבוד קדוש השם מכובד, האריז"ל הקדוש, שהשבוע מתחיל בעצם ביום רביעי. אתמול בבוקר, כשאמרנו היום יום רביעי בשבת, חיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש משבת הבא לנו טובה. והיום בבוקר, חמישי, עם החיוך הרגיל של חמישי בבוקר, של בוקר ההתוועדות, אמרנו היום יום חמישי בשבת, וכיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבא עלינו לטובה. ובעזרת השם מחר בבוקר שנגיד היום יום השישי בשבת קודש, נזכה להמשיך לנו תוספת נשמה מהשבת הבא עלינו לטובה. ואז בעזרת השם בקבלת שבת, אמרתי שיש הרבה שבושים השבת, בעזרת השם, אז נזכה שנאמר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה. ידידה די די ים בם 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 איי 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 נה 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 ni na 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 ya ba 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 ya 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 ni na 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 ni na 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 da na na da na 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 ba 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 ni na na ay 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 ni na 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 ni na 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 ba 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 ni na na ya ba 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 ni na 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 ya ni na ya 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 ba ba ma 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 ni na 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 ya 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 ee ni na 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 ni na ma 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 aya ya ba 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 ni na 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 ya na 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 ni no ya ba 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 ni na 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 ya ba ba ya ba 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 mo ya 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 i mi ba 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 mi ya ba 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 ni na 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 ya 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 di da da ya ba ba ma ba 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 ni na 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 ya ba 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 di da ya ba 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 ya ba 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 ya ba 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 ya ba ba ma ba 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 ni ni na 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 השיעור מקודש לעילוי נשמת סבא צבי בן רבקה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ושיבה טובה ואריכות ימים. בשבוע שעבר, לצערנו, לא זכינו להתוועד ביחד, אבל התחלנו בפרשת תרומה שבוע שעבר את חטיבת הסיום של חומש הגאולה. פרשיות המשכן זה החטיבה הארוכה ביותר בתורה. החטיבה הזו מתחלקת לשתי פרשיות שעוסקות בציווי, שתי פרשיות שעוסקות ביישום, ויקל פקודי, באמצע כי תישא, לא נדון בזה כרגע, זה בפני עצמו, אולי שבוע הבא. והפרשה שלנו, פרשת תצווה, היא בעצם החלק השני של פרשיות הציווי. כאשר בפרשת תצווה הדגש הוא על בגדי הכהן הגדול, וכל מה שקשור בעבודה שלו, כמו הדלקת הנרות המנורה, מזבח הקטורת, ולא בכדי פרשיות הציווי מתחלקות לשניים. שמעתי בשם הרב שרקי, וכנראה המקור הוא תורת הרב מניטו זצ"ל, שבפרשת תרומה מיוצג משכן משה. בעוד בפרשת תצווה, ממנה משה נהדר, בולט בהיעדרו, בפרשת תצווה מיוצג משכן אהרון. תורת משה, התורה שמופיעה בפרשת תרומה, פונה אל האדם הצדיק, אל האדם שאין שום חשש שהוא יחטא. הוא רק זקוק להנחיות איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. תורת אהרון לעומתה, התורה שמופיעה בפרשתנו, הפרשה התורה שממנה משה נעדר, היא מניחה שהאדם עלול לחטוא. ויש צורך בהדרכה גם לאדם החוטא, כדי למנוע ממנו את הרצון לחטוא, כדי לאפשר לו תיקון. משכן משה, כלומר מה שמתואר בפרשת תרומה, אין בו את האביזרים הנדרשים לכפרה. כהנים שמחפרים, בגדי כהונה, מזבח הקטורת, הכיור. אנשים חושבים שבתצווה זה הבגדים והכלים זה בתרומה. לא, הנה, המזבח הקטורת והכיור, הפרשה שלנו. אבל משכן אהרון שבפרשה תצווה הוא פועל על העבודה של הדמיון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. בגדים שמותירים רושם בנפש. משכן משה נבנה בהסתמך על נדיבות העם. כן, אשר ידבנו ליבו. לא צריך לצוות, להכריח. אבל משכן אהרון דורש ציווי, ואתה תצווה. לפי תורת משה, האדם במקור, כן, במקור שלי אני טוב גמור, אבא, נכון? ואז לכן, בוודאי אדם שהוא טוב גמור, יצא לתרום. אבל תורת אהרון מניחה שהאדם הוא חלש. צריך לצוות עליו, כדי שהוא יעשה את הדבר הנכון. אם היה מובא רק המודל הנפשי של תורת אהרון, אז היה מצטייר שהחטא הוא הכרחי. שאי אפשר בכלל אותה לדעת לחשוב על חיים שהם נטולי חטא. ולשם כך הביאו בראשונה את המודל של המשכן של משה, שאומר לנו שבהחלט ייתכן להשליט את השכל ואת הנשמה על הגוף, ולעבוד את השם בלי חטא. זה בעצם המודל הפדגוגי הרצוי, שאדם נולד עם יכולת לעבוד את השם בלי חטא. אבל אם בכל זאת הוא חטא, יש גם דרך תיקון. על מנת לקרב את החוטא צריך את תורת אהרון. תורת אהרון היא זו שיכולה להורות לנו איך לרדת למדרגת החוטא, על מנת להעלות אותו כדרכו של אהרון בעגל. באופן כללי אנחנו פועלים לפי תורת משה, אבל בהוראת שעה של נביא, ניתן גם לפי תורת משה לחרוג מתורת משה. הדברים מתקשרים בעיקר לנושא המרכזי בפרשה, בגדי הכהונה, פרט כהן גדול, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ובאמת שיש עניין גדול עם בגדי הכהונה. לכהן הגדול, כתוב בגמרא, אסור לצאת עם בגדי הכהונה מחוץ למקדש. בנוסף, אסור לכהן לעבוד בלי הבגדים, בגדי הכהונה, ועוד הלכות שמעידות חשיבותם, שאם הוא עושה את זה יכול להתחייב במיטה, אבל רגע, בוא ננסה להיזכר רגע בבגד הראשון בעולם. כיצד הגיעו בגדים למציאות? הרי בתוכנית המקורית, אדם וחווה ערומים, ולא התבוששו. הם לא מתבוששים, אין צורך בזה בכלל. אין צורך בבגדים, תקלו מקור א', והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, וותר האישה כתובת המאכל וכתבה הוא על העיניים, נחמדת להשכיל, וכולי וכולי, הם אוכלים. ותפקחנה עיני שיניהם, וידעו כי ערומים מהם, ויתפרו עלי תיאנכם חגורות. ואז, כן, שומעים את קול השם בגן, ויאמר לו היקה, ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואמר, למה? כי ערום אנוך. אומר לו, אפ, 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 מי יגיד לך כי ערום אתה? כן, ואז ויעש אדוני אלוהים לאדם ולשתו קוטנות עור וילבישן. הבגד הוא תולדה של החטא. בגד בעברית מלשון בגידה. הבגד בא לעולם יחד עם המוות. גם המוות וגם הבגד הם תולדה של החטא. לכן בעת האבל, למדנו זה השבוע, כן, בדף היומי, בעת האבל על אחד משבעת הקרובים, בו אחד מהקרובים נפטר, לא עלינו כל יהודי מבצע קריאה בבגד שלו. כלומר, הוא מגלה את הרצון שלו, שהוא לא רוצה מוות, שירד עם הבגד. אז קוראים את הבגד. וכך האבל מבטא את הכמיהה לעולם של אמת, בו אין צורך בכיסויים, בלי מסכים, בלי מסכות, ממילא גם אין צורך במוות. הבגד הוא לא סתם מלשון בגידה. הבגד יכול לחסות על האמת. אני יכול לשים כפייה וג'לביה ויחשבו שאני ערבי, או לשים פרק ושטריימל ויחשבו שאני חרדי. הבגד יכול לרמות. אל תסתכל בקנקן, מה שבתוכו. אבל יש גם אלמנט נוסף בביגוד. הבגד יכול לחסות. מילה נוספת בעברית לכיסוי היא כפרה. פרשת נוח, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, נכון? זה נאמר תיבת נוח. כלומר, צריך לצפות ולחסות אותה מבית ומחוץ. על כל פשעים, אומר חכם מכל אדם, על כל פשעים, תכסה אהבה. תכסה, כלומר, תכפר. היה פה פדיחה, אבל אני אוהב אותה, אז אהבה מכפרת על הפשע. לכן, זה כל כך מתבקש, כל כך מתאים, שהכהן הגדול, מי שעיקר עיסוקו בכפרה, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, נכון? אז זה כל כך מתאים שהכהן הגדול שעיקר עיסוקו בכפרה על הכלל והפרט, שיהיו לו בגדים מיוחדים. ולכן העניין הזה של של הביגוד זה לא סתם. ביגוד זה לא רק משום בגידה. שורש הקלקול הוא שורש התיקון. ביגוד, אצלנו בעדה אומרים, אל תהיה רע. בי גוד. כלומר, פשט. תהיה טוב, היה טוב, בי גוד. הייתי היום, הייתי במרכז מסחרי, הייתי שלט גדול, חנות, בי גוד. אמרתי, וואו, איזה קריאת מוסר, בי גוד. בי גוד, כן, שזה חנות בי גוד. לא משנה. סיפור, מעשה שהיה, כך באמת, באמת היה, אינני מכיר אותו מהספרים, אלא שמעתי אותו לפני כ-9 שנים, כלומר, וזה השנת, זה התרחש לפני 11 שנים, תשע, משהו כזה, בעיר הקודש בני ברק, המכונה בני ברוק. אני שמעתי את זה בשיעור של הרב יחל יברוב שליטה, שאחיו היה נוכח בית המעשה. וממנו ככה הסיפור. אז מעשה שהיה כך באמת היה. לפני 11 שנים היו אירוסין בבני ברק. לא רק אז, כל שבוע יש אירוסין בבני ברק, ברוך השם, נכון? אבל זה לא היה סתם אירוסים. זה היה אירוסים של השפיץ, של השפיץ, של השפיץ, בכולל של האברכים, הכי שפיצים וכולי, שכולם מייעדים אותו שעוד 50, 60, 70 שנה, שהוא יהיה בן 80, הוא יהיה גדול הדור. כי לפני גיל 80 אתה לא גדול הדור, אוקיי? אבל כבר עכשיו הוא מסומן, וכמובן אחד הגבירים העשירים שם את ידו עליו, ושילם הרבה הרבה גמלים, נקרא לזה ככה, עובר לסוחר, בקע משקלו וכולי, כדי לזכות שהוא יהיה חתן של הבת שלו, החוסן, וכמובן כל מרנן ורבנן, שמנה וסלטה של היד, של העולם הישיבש, ובני ברוק באו לשמוע, באו לאירוסין, שהשיא באירוסין זה הפלפול, הפלפול של אותו חוסן, בטח דיבר על שיטת הרמב״ם, היסוד המחייב בקידושי כסף וכולי, לא יודע מה, בסוגי הקניינים למינם, סיים את הפלפול, כולם התרשמו, ואז הוא אמר תודה לריבונו של עולם, ולאביו ולאמו שהביאו עד הלום. ואז הוא התחיל לבכות, לבכות, לבכות. ואמר, ותודה למלמד שלי בכיתה א'. קצת מוזר שמי שצפוי להיות גדול הדור עוד 50-60 שנה, אומר תודה למלמד שלו בכיתה א', ואז אמר, בואו אני אספר לכם סיפור. תמיד תזכרו, סיפור בתוך סיפור, הסיפורים הכי שווים, אוקיי? ואז הוא מספר שהוא הגיע לכיתה א', לתלמוד תורה, והוא היה ילד חדש ממשפחה בלי אמצעים, לא מוכר, לא משפחה מיוחסת, ולקח לו הרבה זמן ככה לרצות, להתקבל, להגיע לתלמוד תורה של השפיצים, והוא היה קצת נטע זר, לא קצת, הרבה, לא היה לו חברים, כולם שיחקו ככה, כולם שם היו או מבנים או נכדים של רבונים או של עשירים, והוא ככה לא. ואומר, הושיב אותו בכיתה ליד הקינג, ליד האס הגדול של, של הכיתה, הכי חברתי, הכי מיוחס, הכי עשיר, ואותו תלמיד פעם אחת הגיע שעון כזה, שעון מוזב, שעון מוכסף, יוקרתי, לא פרופורציונל לילד בכיתה א', ושם אותו ככה על השולחן, היה מסמן למורה כמה זמן נשאר לו, ובהפסקה ככה יוצא החוצה עם הטיימר והסטופ וכל המשחקים, וכמובן הוא היה אאוטסיידר, הבחור השני, הבחור שלנו. ואז הוא מספר, מזכיר בדרשת האירוסים שלו, שפעם אחת כולם יצאו החוצה להפסקה, הוא כמובן נשאר בכיתה כי לא היה לו חברים, והוא שם לב שהחבר שלו, לא חבר, מי שיושב לידו, השאיר על השולחן את השעון, ככה בנשק 60 מעלות, ככה בכינון, אוקיי? ואז הוא אמר לעצמו, רגע, אני פה עם השעון, וככה היצר התגנב, לקחת, לא לקחת, לקחת, לא לקחת, לקחת, לא לקחת, ופתאום צלצול מה עשה? חטף את השעון, החביא אותו שם בילקוט, בתא הקטן של הסנדוויצ'ים, מתחת שמה, החביא. טוב, כולם נכנסו, ופתאום הוא צועק, איפה השעון? יש פה גנב, אתה גנב, אתה גנב, אתה גנב, אתה גנב. בלגן. המורה נכנס, הרב, הרבה. אומרים לו, רבה, 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 אל תשאל, יש פה גנב בכיתה, גנבו לי את השעון, השעון הזה מלא כסף, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואז המלמד עשה מעשה שהבחור שלנו לא חשב עליו. הוא ניגש לדלת, נעל אותה, ואמר, בכיתה שלי אין גנבים. אבל ליתר ביטחון, בוא נבדוק. קדימה, כולם לעמוד, תיקים על השולחן. והוא התחיל לעבור תיק תיק, מגיע לראשון, תפתח את התא הגדול, אפשר הגמרא והקלסר, התא הקטן של המחברות, התא הקטן של הסנדוויץ' והקלמר, בודק, הבא בתור. אומר הבחור שלנו, אני הייתי התשיעי, והלב התחיל לדפוק. בשביעי כבר הייתי סגול, בשמיני כבר לא נשמתי. ואז הוא מגיע אליי המחאה מלמד, פותח את התא הגדול של הגמרא והקלסר, ממשש, פותח את התא הקטן, הבינוני של המחברות, ממשש, פותח את התא הקטן של הסנדוויץ' והקלמר, מתעכב שם חצי שנייה, מרגיש שם, ממשש, חפץ מתחתי, מוציא את השעון, ובתנועת יד מהירה, מחביא אותו מתחת לשרוול, וממשיך הלאה, ילד העשירי, 11-30 ילדים בכיתה. לקח כמעט חצי שעה של מסדר. ואחרי זה הוא אומר, כולם לשבת. הוא ניגש לשולחן של המורה ואומר, מורי ורבותיי, הנה השעון, בבקשה תיקח אותו. וצעקות, מי הגנב? מי הגנב? ואז אומר הרבה, מורי ורבוי סי, בכיתה שלי אין גנבים. אבל הרב, אבל הרב, שקט. בכיתה שלי אין גנבים. יכול להיות שמישהו פה נרדם בשמירה, שמישהו היה עייף, היה לו חולשה רגעית, ובאותו רגע רוח שטות נכנסה בו, והוא לקח את השעון בטעות, והוא בטח מתחרט על זה מאום כדליבה. אבל בכיתה שלי אין גנבים. תפסיקו להירדם בשמירה, אל תיתנו לו! נשאר עוד רבע שעה, חזרנו לשיעור משניות, אבל אף אחד לא היה מרוכז. בטח לא אני, כך אומר אותו אילו, מזכיר בירוסים שלו. הייתי בטוח, הוא אומר, שאחרי ההפסקה, בצלצול הוא יקרא לי, ויקח אותי למנהל, ויעיף אותי מבית הספר, ולאן יעביר אותי עם טייטל של גנב, כן, אני יודע מה, לא עלינו, לבית ספר של מזרוחניקים, אני יודע מה, אוקיי, לא עלינו, דברים כאלה, ובסוף, מי יודע, מי תתחתן איתי, הלך עליי, וזה, לא יקבלו אותי לאף מקום. טוב, הגיע הצלצול והמלמד לא קורא לי. אמרתי, טוב, בטח בסוף היום. בסוף היום הוא לא קורא לי. אמרתי, טוב, לקראת שבת. לא דיבר איתי. תעודות. 3 שנים הוא היה המלמד שלי, כיתה א', כיתה ב', כיתה ג'. מעולם לא אמר לי, לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה, שום דבר על מה שעשיתי. אבל אני הקשבתי לו. אני החלטתי שאני לא נרדם יותר בשמירה. שאני לא מוותר. שכולם נרדמו, עשיתי עוד סעיף, עוד סימן, עוד דף גמרא. עד שזכיתי למה שזכיתי, להשתדך עם הבת של הגביר. ואז הוא פנה לארוסתו, תדעי לך, אני כן גנב. אני באמת גנבתי. אבל עשיתי תשובה. וזה הוא סיפר, זה שמעתי, מהרב יברוב שליטה, שאחיו היה נוכח באירוסים ושם הפעיל בעל המעשה. למה אני מספר את זה? קודם כל כי זה אחלה סיפור, בלי קשר. אוקיי? יצאנו ידי חובת סיפור לשבת. אבל לא סתם. על כל פשעים תכסה אהבה. הבגד פה הוא הכיסוי. ולכן זה כל כך מתאים שדווקא במשכן של הארון יש צורך בבגדים ששורשם בחטא. כי באמצעות מיתוק הדין בשורשו, באמצעות הבגדים ששורשם בחטא, אפשר לכסות על החטאים. מקור ב', זבחים, דף פי ח', חז"ל מתייחסים לבגדים כבעלי סגולה, סגולה לתשובה וכפרה. ואמר רב הנני בר זזון, למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך, מה קורבנות מכפרים, אף בגדי כהונה מכפרים. קטונת מכפרת על שפיכות דם וכולי, מכנסיים מכפרת על גילוי עריות, מצנפת מכפרת על גסי הרוח, אבנת מכפר על ערעור הלב, חושן מכפר על הדינים, אפוד מכפר על עבודת כוכבים, מעיל מכפר על לשון הרע, כן, יבוא הכל, מכפר על הכל, ציץ מכפר על עזות פנים, ואחרי זה קטורת מכפרת וכולי וכולי. אם כן, הבגדים שעניינם כיסוי ושורשם בחטא הקדום, ביכולתם לכפר ולתקן. מעניין שגם מזבח הקטורת מוזכר בפרשתנו במנותק משאר הציוויים על כלי המשכן בפרשת תרומה. אז אפשר לתרץ שזה בגלל שעניינו לכפר, ועבודת הכפרה היא כמובן שייכת למשכן של אהרון, פרשת תצווה, ולא למשכן של משה של הצדיקים, פרשת תרומה. כי מי שחוטא כביכול יוצא ריחוק מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא נזקק לכפרה שתשוב לקרב אותו, קורבן מלשון להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואולי מכאן נגזר שם הפרשה בו עוסקים במשכן של אהרון, תצווה. תצווה לא רק מלשון ציווי, אלא תצווה מלשון צוותא. צוותא זה צוות, מלשון חיבור. לצוות אנשים זה לזה משמעו לחבר אותם. הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה תצווה את בני ישראל. כלומר, ואתה תחבר את בני ישראל, שיהיו איתי בצוותא אחרי החטא. וזוהי הפעולה של הכהנים מזרעו של אהרון, שהוא אוהב שלום ורודף שלום. ודווקא הם נצטוותו, צוותא, לברך את עמו ישראל באהבה. דווקא. טוב. יש עכשיו הרבה מה להעמיק במקום, בפעולה הזאת של בגדי הקודש, אבל נעשה איזשהו ניגון, ניגון שקשור לביגוד. יש לכם רעיון? ים בם 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 יא 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 נא 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 יא 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 נא 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 יא 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 ים בם 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 איי 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 ים בם 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 איי 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 יא נא 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 יא בם 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 איי 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 איי. טוב, אז זה קצת קשה ככה לשיר מרחוק, אז אנחנו נתקדם, תזכירו לי שבוע הבא לשיר יותר. טוב, אז עכשיו ננסה להעמיק בפעולה הרוחנית של בגדי הקודש. הדברים מבוססים על דברים שזכיתי ללמוד ממורנו רבנו הצדיק, הרב ירם אברג'יל, זכותו מגנה עלינו, והם גם מובאים בספרו אמרי נועם לפרשת השבוע. לכל כהן היו ארבעה בגדים, מכנסיים, כתונת, מצנפת ואבנת. לכהן הגדול היו בנוסף גם ציץ, חושן, אפוד ומעיל. ארבעת בגדי הכהן הגדול מכוונים על פי פנימיות התורה לארבע אותיות השם הקדוש י' כ' ו' כ' שם הוויה, וגם לארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וגם לארבעת חלקי התפילה, קורבנות, סוכי דזמרה, קריאת שמע ועמידה. תסתכלו במקור ג', סיכמתי את זה בטבלה. ואפשר לראות שהמעיל נעשה מלמטה למעלה, כאילו מהעליונים. הציץ הוא כנגד י' של שם הוויה, עולם האצילות ותפילת 18 עמידה. חושן זה כנגד ה' הראשונה, עולם הבריאה וקריאת שמע. אפוד זה כנגד יצירה, אות ו' של שם הוויה ופסוקי דזמרה. והמעיל זה האותיות התחתונה, ועשייה, עולם עשייה והקורבנות. המעיל מכוון כנגד עולם העשייה שרובו רע והחושך בו גובר. סגולתו של המעיל היא להכניע את הקליפות הקושות השולטות בעולם העשייה. לכן המעיל מקיף את גוף הכהן ועניינו ההגנה של האור המקיף מפני המזיקים. ובכלל זה גם הגנה מפני אנשים לא טובים, אנשים שעלולים להזיק לנו. לכן תיבת מעיל היא סופי תיבות בחילוף של הפסוק וכל קרני רשעים אגדיה, כן, למד יוד מם עין וחילוף מעיל ומטילים עיני, וכל קרני רשעים אגדיה. וגם מעיל ראשי תיבות בחילוף של הפסוק, ראשי תיבות, לבב עיקש יסור ממני. לבב עיקש יסור ממני. ובכך נרמז כוחו הרוחני של המעיל להכניע את החיצוינים הרשעים וכל העקשנים שמתגברים בעיקר בעולם העשייה. כמו שכתוב בגמרא שראינו בזבחים על המעיל שהוא מכפר על לשון הרע, וזה נרמז בציווי על עשיית המעיל פרשה שלנו, מקור ד', ועשית את מעיל אפוד כליל תכלת, ויפי ראשו בתוכו, שפה יהיה לביו, סביב מעשה הרוג כפי תכרה, יהיה לו, לא יקרע. ויפי ראשו בתוכו, לשמור על הפה בתוכו, ולא למהר להוציא את הדיבורים החוצה. אם שפה יהיה לפיו, ממילא לא יקרע. אחד הפגמים של נדב ואביהו, היה שהם דיברו בגנות משה ואהרון, כמובן בסנהדרין דף נ"ב, וגם בילקוט שמעוני, כתוב שהם נכנסו לקודש הקודשים, על הקודש, מחוסרי בגדים. וכמובן שהדברים קשורים זה בזה. כלומר, בגלל שהם היו בלי בגדים, דיברו לשון הרע. וגם מובא במדרש בדברים רבה, מקור ה', שתחילת חטאו של הנחש היה לשון הרע. אמר רבי שמואל בר נחמן, שאלו לנחש ואמרו לו, למה אתה מצוי בין הגדרות? אמר להן שפרצתי גדרו של עולם. אמרו לו, ולמה אתה מהלך בארץ ולשונך שוטט בארץ? אמר להם שהוא גרם לי שאמרתי לשון הרע על בורי. ומה היה לשון הרע? אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, הנחש הראשון היה מסיח כבני אדם. כיוון שלא היו אדם וכמה מבקשים לאכול מאותו אילן, התחיל לומר לשון הרע על בורו, אמר להם, מן האילן הזה אכל הבורא, וברא את עולמו, וציווה אתכם שלא תאכלו ממנו, ותבראו עולם אחר. ומה עשה לו הקדוש ברוך הוא? קיצץ את רגליו וחרט את לשונו שלא יהיה מסיח. אז כמו כן נרמזת סגולת הכנעת הקליפות על ידי המעיל בפסוק שמדבר על עשיית המעיל שראינו מקודם. הרי לפי, ראשי תיבות בחילוף, לפי וסביב מעשה הורג, זה סמך מם, ואז אותיות א' למד. זה המלאך הלא טוב, המלאך המוות, הזכר של הקליפה, סמך מם עם שמו. וראשי תיבות בחילוף של הפסוק, תחרה יהיה לו לא יקרע, והלמד י' וכולי, הפלונית, הנקבה של הקליפה, כן? שלא נדע, לא מזכירים את השם שלה. ולכן בכוחו של המעיל היה להכריע גם את הזכר וגם את הנקבה, את הזון של הקליפות. המעיל מקביל לחלק הראשון של התפילה. מהעקדה ועד ברוך שאמר. כנגד עולם העשייה, בו אנחנו מבררים את הקליפות הקשות שבעשייה באמצעות הקטורת. כידוע בשאר הכוונות של אריזה לקדוש, קדוש השם מכובד, קטורת בגימטריה זה עולה 11 פעמים שם עדנות, 65 כפול 11. ולכן בקטורת היו דווקא י' א', 11 סממנים בקטורת, לברר את המלכות דקדושה מתוך י"א הקליפות. לכן אסור הלכה למעשה לא לדלג על פיתום הקטורת לפני שחרית ולפני מנחה בקורבנות. בשום פנים ואופן, כי זה מגרש את הקליפות. מה יעזור לי אם אני אגיע לקריאת שמע ולעמידה עם כל הלכלוכים איתי? קודם כל, תנקה, ואז, אם המנתח, הידע שלו סטריליות מכל החיידקים, מה זה יעזור שהוא מנתח? הוא יעשה זיהום פנימי. טוב, עד כאן מעיל. בואו נעבור לעניין הרוחני של האפוד. האפוד מסמל את החובה של כולנו להשפיע על הסובבים אותנו, ובפרט ללמדם תורה ומעשים טובים. לכן אפוד זה ראשי תיבות בחילוף של הפסוק בתהילים, על המדע פושעים דרכיך וחטאים. כן. ואז המשך הפסוק, על המדע פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. לכן לעולם בחינת המעיל חייבת להיות צמודה לאפוד. כי רק מי שמלמד תורה, נסביר את זה ככה אחרת, בגלל שמי שרק מלמד תורה לאחרים, מי שכל הזמן עסוק בהחזרה ותשובה, קירוב רחוקים, כלומר בחינת האפוד, אבל אין לו את כוח ההגנה, את כוח השמירה מהקליפות, כוח השמירה של המעיל, שהמעיל מגן מהמזיקים, אז אם הוא לא יהיה מספיק ערני, הבחינות הקשות, הבחינות הלא מתוקנות של הרחוקים, עלולות להשפיע עליו לרעה לא עלינו. כמו מטטה, מטטה זה כלי נהדר, כלי שמושל, מלך לכל אדם, לכל אחד יש מטטה בבית שלו, והמטטה הוא אדיר, המטטה הוא מנקה את הבית מהלכלוכים, אבל בסוף מה קורה למטטה? כל הלכלוכים דבקים בו, אי אפשר להוציא את, אפשר להוציא את כל האבק והשערות, כל הזבל מהמטטה. מכאן נובעת החומרה, לא ללמד את תלמידים שאינם הגונים. וכל מי שאוחז בבחינת האפוד ללא המעיל, סופו שיתקיים בו הפסוק דברי פי ואבן ומרמה, שהם גם ראשי תיבות בחילוף אפוד, דברי פי ואבן ומרמה, בחילוף. עכשיו אני לא אומר את זה רק דרשות קבליות וכולי. ראינו ורבנו רבי יורם הצדיק ידע כל התנ״ך בעל פה כפשוטו. אפשר לראות בתנ״ך שהיו שני גדולי עולם שעבדו, שפעלו, ששימשו גם במעיל ואפוד ביחד והצליחו, ולעומתם היו שני גדולי עולם אחרים ששימשו באפוד ללא מעיל, ולבסוף עבדה גדולתם מהם וגם מזרם. במי מדובר? אז בואו נראה מה קורבב. שמואל הנביא ודוד המלך, שניהם עבדו, שימשו גם במעיל וגם באפוד. שמואל א' פרק ב', ושמואל משרת את פני אדוני נער חגור אפוד בד, פסוק הבא, ומעיל קטון, תעשה לו אמו. כלומר לשמואל יש גם אפוד וגם מעיל. לכן במשך כתוב שם, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים. שמואל ב' פרק ו' דוד המלך, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ואז בדברי הימים א' פרק ת' ו', ודוד מחורבל במעיל בוץ וכל הלוויים הנושאים את הארון וכו' וכו' וכו', ועל דוד אפוד בד. כלומר דוד יש לו גם מעיל וגם אפוד, אז זה נאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. לעומת זאת, מי הן שתי דמויות המראה של שמואל ודוד? דמות המראה של שמואל זה אלי הכהן, שקדם אותו בהנהגת עם ישראל, ודמות המראה של דוד זה שאול המלך, שקדם אותו במלוכה. וגם אלי הכהן וגם שאול המלך שימשו רק עם אפוד, אבל בלי מעיל. שמואל א' פרק ב', ויבוא איש אלוהים אל אלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלה נגלתי אל בית אביך, בהיותם ממצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לכהן, לעלות על מזבחי להקריב קטורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. אבל לא נזכר אף פעם מעיל אצל אלי. לכן השם לא הצליח דרכו של אלי, ונגזרה עליו גזרה קשה, שבניו ימותו, וכל ביתו ימותו אנשים צעירים, כפי שמובא שם בהמשך הפרק. על שאול המלך נאמר, הנה הוא נחבא אל הכלים, נחבא ראשי תיבות, נער חגור אפוד בד. פשט! ראשי תיבות בחילוף כמובן. אז אמנם שאול זוכה לבחינת אפוד, בדומה לשמואל המלך שמושך אותו, אך הוא לא זכה למעיל. למען האמת, נודה פה בישרות, יש כן פעמיים שבהם נזכר מעיל בהקשר של שאול. אבל בשני המקומות הללו זה בהקשר שלילי, זה בהקשר של קריאת המעיל. בפעם הראשונה מדובר על מעילו של שמואל, הסתרת שבת זכור. היום, כן, ויאמר שמואל אל שאול, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ודבריך כי יראתי את העם המצווה בקולם, אחרי שבעצם שאול לא מבצע את ציווי השם בשלמות להשמיד את עמלקי, ועתה עשה נא את חטאתי ושוב עמי ושתחווה אל אדוני, ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך. למה? כי מאסת את דבר אדוני והימסך אדוני מיות מלך על ישראל. ויסוב שמואל ללכת ויחזק מכנף מעילו ויקרא. קורא אותו. ויאמר אליו שמואל, קרא אדם מחוץ ישראל מעליך, היום הוא נתנה לרעך הטוב ממכה, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זו הפעם הראשונה. אבל בפעם השנייה בסוף שמואל, פרק כ"ד, הפעם זה לא שאול קורא המעיל של שמואל, אלא הפעם המעיל של שאול נקרא. אנחנו עוסקים פה בפרקים שדוד כבר הולך וגדל, ושאול מבעית את אותו רוח רעה, והוא מנסה להתנקש ולחסל את דוד שבורח למדבר. ויהי כאשר, שמואל א' פרק כ"ד, ויהי כאשר שב שאול מאחורי הפלישתים ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור וכולי וכולי וכולי. ואז ויבוא אל גדרות, מדלג קצת אל גדרות אתון על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו ודוד ישב בירכתי המערה יושבים. דוד ואנשיו בפנימה, בקצה של המערה, שאול נכנס למערה כדי להתפנות. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר עמדנו אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך, אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב ביניך. כן, הסיטואציה עכשיו שאול קורע להתפנות, ודוד מזדחל מאחריו, ויקום דוד, הוא יכול להרוג אותו, אבל הוא לא הרג אותו. ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. פעולת קומנדו. הוא מזדחל וקורע לו חלק מהמעיל. ויקום דוד אחריכן ויצא מן המערה ויקרא אחרי שאול אמור אדוני המלך ויבט שאול אחריו ואז דוד משתחווה ואז אומר לו למה אתה רוצה להרוג אותי וכולי והוא מראה לו את המעיל שהוא קרא ממנו יכלתי להרוג אותך ולא הנה ואבי רגם ראה את כנף מעילך בידי כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צריך לקחת וכולי 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 כלומר, אצל שאול חסרון מבחינת המעיל בולט וגם באלי. לא היה לאלי מעיל שיגן עליו. הוא קירב את בניו, למרות שהיו אנשי דלא מעל, אנשי בלי יעל. וגם לשאול היה חסר את הכוח להרחיק ממנו אנשים רעים וחטאים, כמו דואג האדומי, שאומנם היה מגדולי הדור, אבל מצד שני הרע ומושחת מהן כמוהו. ההשפעות השליליות אלו מסביבתו של שאול גרמו לו לא להישמע לרצון השם. הם גרמו לו לחמול על עמלק והגג, הם גרמו לו לרדוף אחרי דוד, להרוג את כהני נוב. ובסוף השם מאס אותו ונתן את מלכותו לדוד שהיה לו גם מעיל וגם אפוד. לכן חנה, אמו של שמואל, חנה גימטריה הגנה, חנה אמו של שמואל השכילה להבין כמה חשוב שיהיה לבן שלה, אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מעיל בנוסף לאפוד. והיא רומזת בתפילה שלה, ותתפלל חנה, ואתה נכון? בשמואל, תחילת שמואל א', היא רומזת לשני גדולי עולם, שהיה להם רק אפוד ולא מעיל. מוריד שאול ויעל. מה זה מוריד שאול ויעל? שאול ויעל זה אותיות, שאול ואלי. פשעת. היא רומזת שמה שגרם לירידתם בסוף, היה חיסרון של בחינת המעיל שהיה אצל שמואל שהחליף את אלי, וחסרון בחינת המעיל שהיה אצל דוד שהחליף את שאול. האפוד מקביל לפסוקי דזמרה שבעולם היצירה, בהם בעיקר אומרים פרקי תהילים שמי חיבר אותם? דוד המלך. פסוקי דזמרה לא רק מלשון זמירות, זה שבח, אבל מלשון מזמרה, לזמור, לכרות, לקצות את הקוצים והקליפות, שסובבים את הששונה העליונה. טוב, דיברנו על מעיל, דיברנו על אפוד, בואו נמשיך לעניין החושן. מהו עניינו הרוחני של החושן? החושן נתון על ליבו של הכהן הגדול. עניינו של החושן זה עבודת התפילה, שכידוע מתענית, דף ב', עבודה שבלב והתפילה. בתורה כתוב חושן בכתיב חסר, ח' ש' נ'. כשאני רואה כתיב חסר, אומר אדמו"ר מקומרנה, ללמדנו יש פה פנימיות. לכן חושן, ח' ש' נ', גימטריה 358. שזה גימטריה משיח, וזה באמת פשט שבפשטים. כי עיקר עבודתו של המשיח, הוא משיח, הוא מסיח, לפי תומו, ועבודת התפילה. משיח מלשון שיח, שיחה. הוא כל היום מדבר עם השם יתברך. הוא משיח בן דוד, שהיה מרבה בהתבודדות ודיבורים אישיים לקדוש ברוך הוא. לכן על החושן היו שמות י"ב שבטי קה, כדי להזכיר לכהן הגדול ולכולנו להתפלל על הכלל, לא רק על הפרט, על הכלל, ולכלול עצמנו בכלל ישראל בתפילה. האריז"ל תיקן להתחיל את התפילה בקבלת מצווה מסוימת. הריני מקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ככה מתחילים להתפלל, התקשרות, התקללות. כי עולם התפילה הוא עולם פנימי, יוצר אור ובורא חושך. ככה מתחיל החלק של עולם הבריאה בתפילה, מקביל לחושן. האור הוא ביצירה, אבל החושך גבוה ממנו כבעולם הבריאה. אנחנו רואים באמצעות האישון שהוא שחור, ולא באמצעות הלבן שבעין. עבודת התפילה היא עבודה אינטימית. כביכול לא רואים איך התפילה פועלת בניגלה. אבל כמו האישון בעין, ממנו רואים הכל. גם בקודש הקודשים לא ניתן היה לראות כלום, כי הבית היה מלא עשן. תפילה היא דבר מוצנע, ולכן שורה בו הברכה. ובגילוי הנשגב של מעמד הר סיני נאמר, על הר סיני שהוא בהר כולו בוער באש, עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. עד כאן בקצירת העומר על החושן. עניינו הרוחני של הציץ. מה היה כתוב על הציץ? קודש לשם. זה מה שהיה חקוק עליו, באותיות זהב. באמת היא כל מילה מיותרת. פשוט שנזכה כולנו להיות קודש לשם, נקודה פיור, נקודה אייל, עם מיליון שימני קריאה. אנחנו היום, יום חמישי, עובר לשישי של שובבים תת. שמות וערה בו בשלח את המשפטים, תרומה תצווה. זה הסיומת של תקופת ההתקדשות השנתית. הציץ עובד על בחינת קדושת המחשבה. מחשבה זה ראשי תיבות בחילוף אותיות. מחוק ברחמך הרבים, שטרי חובתנו. כתוב, עבדו את השם בשמחה, אומר הנתיבות של המסלונים, בשמחה אותיות מחשבה. עבדו את השם, עבדו את השם במחשבה. לכן דווקא הכהן הגדול, דווקא הכהן שמקפיד על קדושת המחשבה, דווקא הוא מבחינת קודש לשם שיכול לכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. וכל אחד מאיתנו יכול להיות כהן גדול על ידי שמירת המחשבה. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, רוח הפנו משיח השם. במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אדם יכול להיות באמצע סדר בוקר. או תפילת שחרית מנחה ערבית ולהיות בממתת שערי טומאה. כי המחשבה שלו משוטטת בהיכלות הטומאה. אבל מידה טובה מרובה. הוא יכול לחשוב על הקודש בהיותו עוסק בחול. ואז ממילא כולו קודש. לכן הציץ מרצה ומחפר על פגם המחשבה. הציץ הוא בעולם האצילות. תפילת העמידה. הציץ מציץ מבין החרקים קודש לשם. ולכן הוא מחפר על דווקא על עזות פנים. על ידי הזיכרון שהקדוש ברוך הוא צופה ויודע כל מחשבותינו. הקדוש ברוך הוא מציץ עלינו מלמעלה. ואז זה מעורר בנו את מידת הבושה. והבושה זה ההפך מעזות. לכן בתפילת עמידה, תפילת שמונה עשרה, צריך לעמוד באימה ויראה. ובושה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. ולבקש את בקשותינו בלחש ובהכנעה. אני רוצה לחזור לדברים של הרב מניטו זצ"ל. בתחילת השיעור על אודות משכן משה ומשכן אהרון. הנביא האחרון, המלאכי, בסוף נבואתו מודיע, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הוא מבהיר כי בזמן הפסקת הנבואה, יש לשמור את תורת משה בלבד, ולא תורת אהרון. אז רגע, מי דאג לקירוב לבבות החוטים עד הגאולה? אבל אל חשש, יש עוד פסוק. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, נכון? לפני יום הדין הגדול והנורא תחזור הנבואה ויהיה קירוב לבבות ותינתן אפשרות לחוטאים לתקן את חטאם דווקא על פי תורת אהרון כדי שיוכלו לעמוד בדין. אנחנו עכשיו בהתחלת לידי גאולה בארץ הקודש, הארץ המובטחת שאליה משה רבנו ואהרון הכהן לא זכו להיכנס. ואנחנו צריכים לשוב לתורת אהרון, התורה של קירוב, קירוב החוטאים, תורה שהיא לא מלשון ציווי תצווה, אלא מלשון צוותא, ואתה תצווה ואתה תחבר את בני ישראל. דרך תורת הגאולה של מרן הרב קוק הרועה הגדול, זצ"ל שהוא כותב, הנני רואה את אור אליהו עולה. תורת הגאולה שמברת כיצד להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וגם שאנחנו מגיעים לשבת מעין עולם הבא, בבואה של גאולה, ואב, שבת יוצאת, מגיעים למוצא, ששבסה, לא נגאלנו, אז יש פיוט שכל מוצא שבת מאב ומלכה, שאנחנו אומרים אותו, חדש ססוני, כן, נא ואבי, את אליהו הנביא דווקא, אליהו הנביא שהוא כהן, שהוא הממשיך של אהרון, שנאמר, ini nai 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 ani nai 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 bam 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 ni ni nai nai ya bam bam ba ni ni nai 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 ya ba 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 ma ya ye ya na 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 ay ya 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 ay ya 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 ba 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 ma 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 ba 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 nai 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 ti bam bam ba nai 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 ya nai nai היי נאי 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 נאי. טוב, אני שמח שזכינו למרות ההגבלות הפיזיות כן להתקשר מרחוק, בעזרת השם בשבוע הבא פנים בפנים, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.